טוב. שלום וברכה, אנחנו באמצע מהלך, אנחנו לקחנו כדוגמה לעשות היפוך של ההרגשות שלנו, המחשבות שלנו, מעין משפט כזה שאפשר להגיד, אשתי מרגישה שאני לא מספיק אוהב אותה, ובאמת אין לי מה לתת לה. אז אם אנחנו לומדים לעשות את המהפך, אנחנו מבינים שאפשר להגיד שבעיה היא מתחילה מזה שמרגישים שאולי אני מרגיש שאשתי לא מספיק אוהבת אותי. ולכן אין לי מה לתת. אולי לעשות אפשר היפוך, נגיד, זאת אומרת, אם הייתי בטוח שמאוד אוהב, יש לי הרבה מה לתת. אולי אפשר לעשות היפוך כזה, שאנחנו אומרים, אני ודאי אוהב את אשתי. ואני אעשה הכל כדי שהיא תרגיש את זה. היפוך, זאת אומרת שהוא לא דבר פורמלי, אלא כל מה שעולה בדעתכם, כשאתם עושים בהיפוך, שזה יכול לקדם אתכם בעבודה, בפתרון הבעיה, זאת המטרה. ובשביל זה צריך לקבוע זמנים של התבודדות. התבודדות זה אומר שאתם, נגיד, פעם בשבוע, כל יום, שלוש פעמים בשבוע, כל אחד זה יש מין קצב שלו, אבל לפחות פעם בשבוע, לפחות רבע שעה, אנחנו יושבים וחושבים איך לתקן את עצמנו, איך לעבוד על המידות. בשביל זה קיימת את השיטה הזאת. מה זאת אומרת שאנחנו חושבים על עצמנו, איך לעבוד על עצמנו? זה אומר שעל מידות זה צריך לקבוע לזה זמן. לא תיאורטית, ולא לקרוא רק מסילת ישרים, ולא רק לקרוא ציפורי צדיקים, אלא ממש לקבוע זמנים, שבזמנים הללו אתם יושבים לפחות רבע שעה, במצב כזה שאין אף אחד שיכול להפריע לכם. זה יכול להיות ביער, זה יכול להיות בבית קפה, על הגג, באוטו שלכם, איפה שאתם רוצים, רק העיקר ששם אין פלאפון שיכול לצלצל, אין מישהו שיכול לגשת עליכם, אין מישהו שיכול לדבר איתכם, במובן הסביר, כן, כמובן, אם אתה יושב לבד בבית קפה, מישהו יכול לגשת, אבל כעיקרון, אתם, יש לכם בדידות שלכם. לכל אחת יש משהו שיותר מעורר אצלו הרהורי תשובה. והתבוננות. אצלי למשל היה שם מקום פעם שאני הייתי יושב מול הר, היה שם מקום שגרתי שם בכוכב יעקב, בתל ציון, היה שם מקום כזה, סלע גדול, הר, הייתי יושב מולו, באוטו וחושב. זה הזמן. היום אני ברוך השם זכיתי לעשות את זה מול הר הבית, כן, אני יושב מסתכל על על מקום המקדש, וזה לא צריך לעבוד הרבה, זה בעצמו מציף הרבה תשובה. אבל זה מקום. מקום שלך, שאתה קבוע, שאתה יודע, שאתה עושה שם כל הזמן, כאילו אתה מגיע למקום מסוים, על יד המעיין, אצל כל אחד יש זמן שלו, עץ. וחושב, לפחות רבע שעה, לא כדאי לעבור שעה, זה כבר מתחיל להיות כבר מוזר, כאילו מקצועי. רבע שעה אתה יושב ואתה אומר, יש לי בעיה עכשיו עם ילד שלי, עם בן שלי, עם אשתי, עם בוס, עם מישהו, שכן. למה? מה אני עושה? ואז אתם עושים את העבודה הזאת. לא סתם יושבים ואומרים, אלא עושים, האם זאת אמת? האם טק, 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 אתם עוברים, עוברים שלבים, מגיעים לסעיף 6, ושם מתחילה עיקר העבודה. עיקר העבודה זה שאתם חושבים איך אני הופך מה שכתבתי בראשון. ואז אם מתעוררים אצלכם דברים כאלה שהם יכולים לגרום אולי לוויכוח, או נותן לכם, נגיד, מה שאמרנו, אשתי לא מספיק אוהבת אותי, ולכן אני אין לי מה לתת. אז אתה יכול עכשיו לקחת את המשפט הזה, ולבוא הביתה עכשיו מלא כעס והרגשת, אני לא אוהב אותך, את לא אוהבת אותי, בגללך הכל, עכשיו הבנתי, עשיתי היפוך גדול. לא, לא זאת הכוונה, כי כמובן שאתה, זה לא מתקן אותך בשום דבר. אבל אם המשפט הזה הוא מעורר בך הרהורי תשובה כזאת, אני באמת אני חושב שאני לא יכול לתת מספיק אהבה, כי אני מרגיש שאין לי אהבה, שהיא לא אוהבת אותי, אז אנחנו יכולים לתקן את זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, לא לבוא תעזוב אותי, אתה יבש כמו איזה עץ מת. זאת אומרת, את בעצמך כזאת, אז ויכוח. אבל אם לבוא ולהגיד, אני חושב שאני הבנתי מה חוסם אותי איתך. ואני לא טוען שזאת אמת אבסולוטית, ואני לא בא להאשים אותך, אבל מה שמפריע לי זו תחושה שאני לא אהוב. או שכשאני מרגיש, כשתובעים ממני משהו, דורשים ממני משהו, זה גורם לי להתכווץ ולהתרחק. בוא נדבר. אז המשפט הזה יכול לעורר בכם את הרהורי תשובה, הרהורי תיקון. מתחילה עבודה. ובעבודה הזאת אתה אומר, כאילו, למה שאני לא אוהב אותה? הרי ברור שבאופן טבעי אנשים נמשכים אחת השני ואוהבים וזאת. אם אני לא אוהב, סימן שיש משהו שהוא מפריע, שמשהו מעכב, משהו שהוא מונע. אז אני רוצה לתקן את מה שמונע. מהו? ואז מתחילים לעבוד ביחד, מתחילים לחשוב, לחפש. מה מפריע? וכשאתה עושה את ההיפוך הזה, אז אתה יכול להגיד, ברור לי דבר אחד. עכשיו אני אומר לך מה שאני אומר. ואנחנו עכשיו מגיעים עוד מעט לסעיף 7. ברור לי דבר אחד, שאתה אוהב את אשתך ב-100%. איך ברור לי? איך אני יודע דבר כזה? כי אם לא היית אוהב אותה, זה לא היה אכפת לך שהיא אומרת מה שהיא אומרת. נכון. מה אכפת לה? זה היא אומרת, נו, אז מה? גם אשתי חושבת שאתה לא אוהב אותה. לא אכפת לך. ולמה על אשתך כן אכפת לך? כי אכפת לך ממנה. מה זה אכפת? אכפת זה אומר שאתה אוהב. במובן זה, במובן אחר, אין לנו אהבת המטר. כן, מדידת האהבה. אין לנו דבר כזה. אכפת לך ממנה. אתה רוצה קשר. אבל מה, היא מעצבנת, או אתה חושב שאתה לא מסוגל, או זה בסדר, דברים הללו, אנחנו נפתור, בוא נלמד, בוא נדבר על זה. זאת אומרת, אתה מתחיל לעבוד כאן. אז כשאתה מתחיל לעבוד, אתה יכול להגיד, וזה סעיף 7, אתה יכול להגיד הפוך על הפוך. כן, אנחנו אמרנו שזה מסתכף בעיניים, נכון? בצורה הפוכה, כמו בריא. ואחר כך, במוח, זה מתהפך לתמונה מלמעלה למטה. את זה אנחנו עושים בסעיף 7. בסעיף 7 אתה אומר, איזה יופי! תודה רבה לך שאת ניג'סט לי על זה שאני לא אוהב אותך. למה תודה? על מה אתה אומר תודה? כי אם היא לא הייתה מנג'זת ואומרת לך ומאשימה אותך ותוקפת אותך אתה היית נשאר באהבה הקטנה שלך קצת הזה נשארת הרבה אבל זה שהיא זה שהיא לא נתנה לך מנוח זה בעצם עורר בך את העבודה שהתחלת לעשות כל התהליך שעברת וזה הוציא אותך, על ידי התבוננות, על ידי עבודה, זה הוציא אותך מהקטנותך. אז מה, לא מגיע על זה תודה? אז אתה אומר לה אפילו, כאילו, הפוך על הפוך, תודה רבה שאת חשבת שאני לא מספיק אוהב אותך. עכשיו זה גורם לי אולי להתעורר, אולי ללמוד איך אני... מביע, איך אני מסביר את עצמי, איך אני מעמיק וכו'. והסעיף האחרון, שזה סעיף 8, סעיף האחרון הוא, זה להסתכל על סעיף שני ושלישי, ולהגיד מה אתה מעדיף ביניהם. בסעיף שני אתם כתבתם, לא, זה באמת, זה השלישי. הרביעי. כן, מה מרגיש, מה אתה מרגיש כשאתה אומר שהיא לא אוהבת אותך? ובסעיף שלישי אתה כתבת, מה היית מרגיש אילו בעיה הזאת הייתה נפטרת? זאת אומרת, מעולה. אני מעדיף סעיף רבי, שלישי. כן, אתה מבין מה... איך עובדים? טוב, עכשיו אני אסיים לכם מה שאמרתי בפעם שעברה, נתתי דוגמה עם הטרמפ שנסעתי באוטו. מה שאז קרה, כן, מי שלא היה, אז אני אזכיר את זה בשני מילים. אני נכנסתי בטרמפ של מישהו שאני לא הכרתי, והוא התחיל לנסוע במהירות מאוד מאוד גבוהה, ואני חשבתי שהוא מטורף, וזה הבהיל אותי, חשבתי שאני, שזה מאוד מאוד מאוד, ואמרתי, אם בסעיף, כן, זה הסעיף שני, שלישי, אני הרגשתי שזה, אם זה ייגמר, אני אהיה מאושר שאני חי. ברבי, אני שאלתי את עצמי, האם זאת אמת? וחמישי אמרתי, לא, זה לא אמת, אלא מה כן אמת? זה שאני בעצמי, נתתי לעצמי לנסוע באוטו כזה. ובשישי אני שאלתי, אז מי כאן מטורף? אני מטורף. למה אני מטורף? כי אני מסכים לדבר כזה. אבל מה יכולתי לעשות? יכולתי לעצור וללכת לבד בכביש, בלילה, במדבר, שזה יותר בטוח מאשר להיות איתו שם. זה יותר בטוח. אז למה לא עשיתי את זה? למה אני לא דיברתי עם האיש הזה? לא אמרתי לו, אולי סליחה, אם לא אכפת לך, אתה עשית לי טובה גדולה, וזה, אבל יש לי פחד ממהירות גבוהה, אולי תיסע יותר לאט, וכו' וכו'. יכולתי לדבר איתו. למה לא דיברתי? כי אני כזה שבלולי, ואני לא מאמין שאני יכול לשנות משהו, ואני יכול להגיד לו משהו. לא, תלמד, כן, תגיד. איזה יופי שהוא נסע מהר והוא יעורר בי את היכולת לדבר עם אנשים אחרים, לא לדון אותם לקו חובה, לא לחשוב עליהם שהם מטורפים, שזו הסתכלות כזאת מנוכרת ומבקרת אנשים אחרים. זה לא היה בסדר מה שאני חשבתי עליו. למה אתה מעליף בן אדם שאתה אומר לעצמך בראש, נכון, רק בראש, מטורף. אבל למה מטורף? אם הוא מטורף, אז למה אתה נוסע איתו? באמת שהוא לא. אלא מה, אז יש לך עין רעה עליו. ואתה יכול לשנות את הגישה שלך. אז איזה יופי שהוא עזר לי, וזה אני עכשיו בסעיף שביעי, איזה יופי שהוא עזר לי להתפטר מהמחשבות הרעות שיש לי עליו, מהסגירות שלי, מהביישנות שלי, מיתר, וכן לקחת את אחריות על החיים שלי, בידיים שלי, ולא להיות לחשוב שטוב, הוא גדול, כי הוא דוד, הוא נהג, ואני שם ילד כזה נוסע יחד איתו. יש הרבה מחשבות שמתעוררות אצלי בעקבות הדבר הזה. יופי, תודה רבה לך. ממש אתה עזרת לי להתקדם מאוד מאוד, ובשמונה זה הרגשה הרבה יותר טובה. כאילו, זה מה שאני בוחר. כל זה, זה עברנו בשלבים שדיברנו בעצם עליהם בפעם שעברה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא עוד יותר מתקדם ועוד יותר מבחינתי, זה שלב הבא של כל השיטה הזאת. הבנה יותר עמוקה של כל זה, זה לדעת שהעולם שאנחנו חיים בו הוא לא עוין לנו. אלא כל דבר יש לו משמעות. ואם קורה לנו כך או אחרת, מנהל מדכא אותנו, מישהו לא מחזיר לכם חוב, ילדים שלכם משתוללים בשולחן שבת, לא משנה. כל דבר שהוא קורה, יש לזה משמעות, וזה נועד בשבילנו, לתקן אותנו. אנחנו בדרך כלל חיים בתחושה בסיסית, שהעולם הוא עוין, שהדברים יכולים לקרוא לי, מישהו יכול לעשות. וזה בגלל חוסר אמונה. אנחנו חושבים שמישהו יכול לעשות לנו משהו. השם יעזור לי, הוא יהיה בזה שהוא לצידי, אז איך יכול להיות שזה יהיה סתם? עוד שנייה אחת, כן? עוד שנייה. לכן, אם אתה מסתכל על החיים שלך בצורה אחרת, חיים נראים אחרת. ואני אתן לכם דוגמה. מה זה להסתכל אחרת? תארו לעצמכם שאתם הנוכחים, כמו שאתם עכשיו, יכולים להשפיע על החיים שלכם בעבר כשאתם הייתם נערים. ותזכרו איזשהו אירוע לא נעים שקרה לכם, ותשאלו את עצמכם, האם אתה הנוכחי היום היית מרשה לאירוע ההוא שקרה לך לקרוא את זה במציאות? ואתם תראו שהרבה פעמים זה לא 100%, לא תמיד זה עובד ככה, כי לפעמים יש דברים כאלה שאנחנו לא מסוגלים להקל אותם, אבל לפעמים זה קורה שאתה פתאום מבין כמה טוב שקרה לך אז פעם בעבר את הדבר הלא נעים. שהמורה שלך חשבה שאתה גנבת שם מפרו את העץ שלה, או שאתה... מה שהיה לכם, תנסו לחשוב, האם אתם היום הייתם נותנים לזה לקרוא. ואני חושב שזאת היא השגחה אלוקית. זה לא הקדוש ברוך הוא שיושב שם במרומים, שלח לך עכשיו את הבעיה הזאת. אלא באינסופיותך אתה היית רוצה שבעיה הזאת תקרה לך. לפעמים אנחנו מודעים, לפעמים לא, ואנחנו אומרים לא, 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 לא רוצה. אבל בגדול אפשר למצוא לזה רגעים שאתה אומר, כן, ברוך השם, הייתי שולח לעצמי את הבעיה הזאת. ואני אספר לכם סיפור על עצמי, קרה לי משהו. לפני שנים רבות, הייתי אז ברוסיה, הייתי נער, ומאוד מאוד עירחתי תרבות עולמית. לא, בכלל, תרבות. המוזיאונים, אומנות, מוזיקה קלאסית, אדריכלות, זה בשבילי היה דבר שמאוד למדתי על זה, הרבה קראתי, מאוד עירחתי, בשבילי זה היה דבר מאוד מאוד חשוב. יום אחד אני נכנסתי, ראיתי, זאת אומרת, אז ברוסיה הייתה שם תקופה כזאת שהם היו שוברים בתים ישנים, כי הם היו בשבילם שם כאילו סמל לקפיטליזם וכל זה, היו שוברים שם כנסיות, מוזיאונים, היו פשוט שוברים את הבתים הללו כי הם בורז'ואזיה כזאת, אבל אנחנו נבנה בית חדש, מבטון, מזכוכית, מאלומיניום, הכל יהיה חדש, כן? ובאמת היו הורסים דברים מיוחדים כאלה. והיה שם איזשהו מוזיאון, בית כזה בארכיטקטורה מיוחדת, שהם הרסו, כאילו, התחילו לשבור אותו, אבל הוא עדיין נשאר ככה. קצת נשאר עדיין. חורבה כזאת. ואני, כמו שבסיפור הזה מרבי יוסי, אני נכנסתי לחורבה. אבל לא להתפלל, אלא להסתכל מה הולך שם וזה, ואני הלכתי, אני רואה את, את הרצפה, פסיפס מפורקת, שבורה, חלונות ויטראז' כאלה של צבעונים, שבור, ואני ככה מסתובב שם במוזיאון הזה, ורואה את הארס הזה, ואומר לעצמי כמה שזה סמל לכל הקומוניזם ולכל הרוסיה הזאת וכל זה. אני מסתובב, רואה, 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 ככה, והייתי בקומה שנייה או שלישית, משהו כזה של ה... ופתאום באה אליי קבוצה של הפושעים, מין הומליסים כאלה, שהם גרו בבניין הזה. ומה אתה עושה פה? אמרתי, סתם נכנסתי להסתכל. אומר, סתם? זה מקום שלנו. פה לא נכנסים סתם. אמרתי, טוב, בסדר. אמרו, זה מקום שלנו. אתה מבין את זה? אמרתי, כן, כן, אני מבין, בסדר, אני אלך. לא, זה מקום שלנו. וכך הם באים, מתקרבים אליי, ואני הולך אחורה, ומאחורה זה היה בית הרוס, אז אחורה זה פשוט היה, כאילו, שלוש קומות למטה. כאילו, שאם היו דוחפים אותי, הייתי נופל שם, לא יודע מה נשאר ממני. ואמרתי, טוב, בסדר, אני לא ידעתי, זה. ואז הם התנפלו עליי והתחילו להרביץ לי, וכל פעם שירביצו, צעקו לי, זה מקום שלנו, אל תבוא לפה, אל תהיה פה, מקום שלנו. וירביצו, ירביצו, ירביצו, וזהו, ועזבו אותי ככה, וזחלתי החוצה. כשיצאתי משם, אז פתאום אני הבנתי מה הם אמרו לי. אמרו לי, אתה זר פה. מה אתה עושה פה? הם שאלו אותי, מה אתה עושה פה? באמת? הם צדקו. ואני לא חושב ולא יכול להגיד שבגלל המקרה הזה אז אני החלטתי לעלות לארץ ישראל. בגלל הזה התעוררה בי התודעה היהודית. לא, זה לא ככה. אבל זה היה עוד שריטה אחת, ועוד נקודה אחת, ועוד קש שבנה את גב הגמל שעליו אני התאפסתי ועליתי בסופו של דבר. זו הייתה עוד מדרגה אחת בחיי שעזרה לי להבין האמת היא לא באדריכלות ולא במוזיקה קלאסית ולא בהיסטוריה ולספרות ואנתרופולוגיה וכל ה... שם לא אמת. זה מקום שלנו, הם אומרים. יש לך מקום אחר. וכשאני שואל את עצמי, הנוכחי, האם אני הייתי נותן לזה לקרוא אז כשהייתי נער שם בן 15, אני חושב שכן. זה היה מאוד לא נעים וכל זה, מאוד הפחיד אותי כל זה, אבל התוצאה של זה, זה שאני יושב פה עכשיו. לא ישירה, אבל זה תרם, אין ספק. העולם לא עוין לנו. אנימי. כן, העולם הוא לא משהו שהוא נגדנו, ואנחנו צריכים פה לדעת להתמודד מול אתגרים שבאים לחיים שלנו. זה לא ככה. מי שמנהל את העולם הזה, זה אתה באינסופיותך, שכולל בו שמיים וארץ ואת הכוכבים ואת האטומים ואת אותך ואותי וכל ההוויה כולה ומעל כל ההוויה, הכל הכל הכל, זה מה שאנחנו קוראים לזה אינסוף ברוך הוא. אבל זה בעצם לא משהו נגדך. ואם בעיה שנמצאת אצלך היום אתה בודק אותה בזווית הזאת, ואתה שואל, האם זאת אמת, מה שאני מרגיש בלחץ עם אדם אחר, או בקונפליקט של אדם אחר, או בהתנהגות של ילדים שלי, או ההתנהגות של פקיד בביטוח לאומי, או מישהו שם שלא מחזיר לי את החוב. אז אני לומד מזה הרבה. אתה נמצא בדו-שיח. בדו-שיח עם אינסופיותך, באמצעות הדברים הללו. רק צריך לעבוד, זאת אומרת, תתנו לעצמכם זמן קבוע, פשוט תשבו, תקדישו את הרבע שעה הזה, פעם בשבוע או פעם ביום, לא משנה, זה לכל אחד קצב שלו, אבל תשבו, תתבוננו, תראו, ואתם תראו שהרבה מהדברים הם נראים אחרת לגמרי. בהצלחה.